פרק בספר, שמונה פרקים להרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של פרק, לא זוכר, פרק שישי? כן, פרק שישי. פרק שישי עוסק בנושא חשוב, והוא, תודה רבה, היצר הרע. אנחנו עסוקים ביצר הרע. יצר הרע הוא חלק אינטגרלי של נפש האדם. הנה, במהדורה הזאת, זה בעמוד קפה. המהדורה הזאת, לא המהדורה שלך. טוב. היצר הרע, חלק אינטגרלי של נפש האדם, השאלה איך מתמודדים איתו. כלומר, אחת הטעויות המצויות בחינוך האמוני, לאו דווקא של היהדות, יכול להיות זה שלפעמים רואים בעצם קיומו של היצר הרע אשמה. אתה לא אשם, זה נתון, הקדוש ברוך הוא עשה אותך עם יצר הרע. נוסף על כך, היצר הרע יש לו פונקציה חיובית ביותר. זאת אומרת, אם עלי היצר הרע, האדם לא היה מסוגל לחיות בעולם הזה. כי היצר הרע זה אהבת העולם הזה. וחייבים לאהוב את העולם הזה. עולם שהכל יבוא. לנשמה יש יצר הרע משלה. אפשר לקרוא לזה כך. שהנשמה היא חפצה בדבקות בעליונים. היא עולה למעלה, למעלה, והיא לא כל כך אוהבת את העולם הזה. ולכן צריך איזה משקל לגד שיאפשר לנו את ההתהלכות בעולם הזה. רוצה להגיד משהו? כן.
זה נשמע לי מוזר, אני נראה לי שלא יכול להיות שנשמה יש יצרה, והנשמה חלק לא על מה, כלומר, במהותה היא כולה השפעה.
נכון, זה בדיוק הבעיה שלה.
נכון, והיא לא אוהבת העולם הזה.
נכון.
רוצה לדבק
בעליונים, אבל היא רוצה. נכון, לא. היא רוצה לדבק בעליונים בגלל הטבע שלה. מה שאמרת, חלק אלוה ממעל, כוונה שיש לה השתוקקות טבעית אל מקורה. ולכן יש לה קושי להשלים עם הצורך לחיות את העולם הזה. כן? זה כמו למשל, אני יודע, הרי אומרים ככה, ש... הנשמה, כשהיא מגיעה לעולם הזה, דוחפים אותה קצת. נותנים לה בעיטה, היא שגיעה לעולם הזה. זה קצת מוזר. הנשמה היא פה בעולם הזה כדי לקיים רצון בורא, אז למה מה קרה שפתאום צריך לבעט בה? משל, למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד רוצה להתגייס לצנחנים. והוא שנים רבות בילדותו ובנערותו קורא סיפורים על צנחנים, יש לו פוסטרים של צנחנים, אוסף סמלים של צנחנים, ועושה כושר כדי להתקבל ליחידה, אם יש איזה בעיה, מפי פרוטקציות, וכו' וכו'. סוף סוף הגיע לקורס צנחן, סוף סוף הגיע היום המאושר, הוא צריך לקפוץ ממטוס. והוא מפחד. מדוע? יש רתיעה טבעית. אז מה שעושים בצנחנים, כשמגיע הזמן לקפוץ, דוחפים את הבן אדם. דוחפים אותו, ואז הכל בסדר. אז אותו דבר, הנשמה היא רוצה לעשות רצון בוראה שהוא לרדת לעולם הזה, אבל היא לא כל... מצד הטבע העצמי שלה, יש לה קושי. לכן קצת דוחפים אותה. בועטים בה. זאת אומרת שיש צורך לאזן את היצר הרע הנשמתי, שהוא היצר הרע של כל כולו השפעה, כל כולו רוחניות, על ידי משקולת של היצר הרע, שמחזיק את האדם בעולם הזה. כך שהאדם הנורמלי הוא אדם שיש לו יצר הטוב ויצר הרע. אם אין לו יצר הרע, אז הוא במצב של סכנה. או סכנה בריאותית פיזית, או סכנה נפשית, ולכן צריך לקחת אותו מהר או לרופא או לפסיכולוג, כדי שיחזיר לו את היצר הרע שלו. כמו כן, מי שיש לו רק יצר הרע ולא יצר הטוב, הוא במצב גרוע מאוד, כי אז הוא נופל לבהמיות טוטלית, אין הבדל בינו לבין הבהמה, והוא אפילו גרוע ממנה. ולכן המצב הנורמלי הוא שתהיה ברית, קריטת ברית בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הטוב ישתמש ביצר הרע, והיצר הרע יקבל הכוונה מהיצר הטוב. כלומר, ברור שמי שצריך להוביל את מהלך החיים הוא היצר הטוב, וכאשר המוביל הוא היצר הטוב, האדם נורמלי. כשהמוביל הוא היצר הרע, אז האדם רע. וזאת הסיבה שקוראים ליצר הרע בשם יצר הרע. כן? כי הרי לכאורה, לפי מה שאמרתי עליו עד עכשיו, הוא בסדר גמור, הוא ראוי דווקא להערכה, להשקויח. כן, אבל הבעיה היא שהוא ראוי להערכה ולישר כוח, בתנאי שיש מי שמוביל אותו. משל, למה הדבר דומה? לסוסים של העגלה. הסוסים של העגלה מצוינים, רק שהם לא יודעים מהו הכיוון של העגלה. כן. מה כן, בבקשה אדוני? דבר, אל תחת.
אנחנו הולכים ילד קטן, כן. הרי יצרה כפי שהסביר עכשיו, הוא לא באמת, הוא ראה כשהוא בעצם מבינים.
נכון.
אז כשמחרכים ילד קטן, הרי ילדים קטנים מבינים את תפיסה שלהם, כן, עמדת וכו'. אז מחרכים אותו, מה ששומעים תמיד זה, מחרכים אותו לשיצר ההורה?
לא. ילד קטן, לא מחנכים אותו שהיצר הרע הוא רע. בכלל לא. להפך, ילד קטן נותנים לו לאכול ומשעשים אותו, נכון? אפילו מחליפים לו חיתולים. זאת אומרת שהילד הקטן עושים לו כל מה שהיצר הרע מבקש. הוא רוצה רק לקבל. זה מה שנותנים לו.
אני
חושב
יותר
מתינוק,
ילד בן 10-12.
ילד בן 10-12, מחנכים אותו...
מה שהרב נראה?
לא, מחנכים אותו להיות צבוע. זאת אומרת, ילד קטן, מחנכים אותו להיות צבוע, זאת אומרת, אתה תקבל בתנאי שאתה נותן. המטרה שלו עדיין נשארת לקבל.
כן, כן,
נכון, זה הטבע שלו. אז זאת אומרת, לא הולכים נגד היצר הרע שלו, אלא אדרבה. מעודדים את היצר הרע שלו, נותנים לו פרסים, ממתקים, טיולים, כל מיני דברים כאלה.
נכון, השאלה שלי, אבל האם אומרים מה שהרב אמר לנו פה, שיצר או לא במטרה, או שעדיין לא
מחכים עד כדי שעושה? מבחינה לימודית, האם ללמד אותו את זה? כן, אפשר ללמד אותו את זה. אפשר ללמד ילדים קטנים את כל התורה כולה. השאלה היא, למה מחנכים אותם מתוך התורה כולה? זה כמו שלמשל אתה לומד בדיני ממונות כל הטענות של הרמאים. זה לא אומר שצריך להתנסות. אז כמו כן, יש גם דברים טובים שאפשר ללמד את הילד, להגיד, תשמע, זה טוב, רק זה עוד לא הזמן שלך. בבקשה.
הנוצרים אומרים שבגלל חטא אדם הראשון, הרע התגבר באדם, ולכן כל מעשה שאנחנו עושים נובע גם מן היצר הרע, ככה שאין דבר כזה שהוא מעשה שהוא זך.
נכון.
איך אנחנו עונים על זה?
אתה אומר ככה, שהנוצרים אומרים שבגלל חטא אדם הראשון, יצר הרע גבר באדם, לכן בכל מעשה שאדם עושה, יש לו כוונה שמקורה ביצר הרע במינון זה או אחר, ואין מעשה זך. עד כאן מה שאומרים הנוצרים. על יסוד זה אתה שואל, מה אנחנו עונים על זה? נכון? יפה, אני שמח שכיוונתי לדעתך. התשובה היא שאנחנו לא עונים על זה כלום, כי זה נכון מה שהם אומרים. זאת אומרת, חטא אדם הראשון גרם שבהחלט יש לאדם התגברות של היצר הרע בקרבו, אין שום ספק. לא בזה אנחנו חלוקים על הנוצרים. אנחנו חלוקים על הנוצרים בזה שהם אומרים שהאדם אשם. שהדבר הזה יוצר אשמה באדם. ואנחנו אומרים שאין פה שום אשמה באדם, אלא זה נתון של האדם. כלומר, לפי הנוצרים, האלוהים עוין את האדם, כי האדם חוטא מלכתחילה. הוא חוטא מלידה. כן? הוא חוטא מלידה נגד הבורא. ולכן, היחס של הבורא אל האדם הוא עוינות. וכל העבודה של האדם זה איך להינצל מן העוינות האלוהית, ואילו אנחנו חלוקים על זה, ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, גם במצבו העכשווי, בוודאי שהרי האדם איננו חוטא, איננו אשם במצבו. כלומר, אנחנו נולדנו לתוך הג'ורה. אנחנו אשמים? להפך. אנחנו פה כדי לנקות אותה. בסדר? ודבר, זה יפה מאוד שקדוש ברוך הוא סומך עלינו, שאנחנו מסוגלים את זה. הנוצרים התייאשו מלנקות את העולם. הם אומרים, העולם אבוד. כל מה שאפשר להציל אולי זה הנשמה. ואנחנו אומרים, לא, יש לנו... אדרבה, ירדנו למקום נמוך, כי יש לנו עכשיו יכולת לתקן. עד כאן, כן.
מה שאתה אומר, התפקיד שלנו זה לתקן את הג'ורה הזאת, בשביל שבעוד אנחנו
עדיין
פה, בג'ורה הזאת,
היא תהיה
יחל?
כשאנחנו עדיין פה? כן, בוודאי. ובכן, בואו נתבונן עכשיו בדברי... הרמב״ם. כל זה היה כדי להבין הרקע הכללי של הפרק. הפרק עוסק, אם כן, כפי שאמרנו, ביצר הרע, והתביעה מן האדם היא שהוא לא יישמע לצווים של היצר הרע, אלא יהיה צדיק. מה ההגדרה של צדיק? מישהו יודע?
עושה משהו.
מה?
עושה את הצורה
של... לא.
עושה משהו צודק.
לא. עושה את הטוב ואינו עושה את הרע. יש לנו הגדרות. הלו. כן, פה זה דברים נוקשים כברזל, מה אתה... כן, אז יש לנו הגדרה, זה מה שרצה להגיד אלרן. כן? לא. מה? כן?
רציתי להגיד, אדם שסולם הערכים שלו הפוך משל הרשע.
טוב, זו הגדרה יפה, אבל היא על דרך השלילה. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים, זאת אומרת, מי שסולם הערכים שלו הפוך משל הרשע. זה לא מקדם אותנו הרבה, כי גם הרשע, ההגדרה שלו זה שסולם הערכים שלו הפוך משל של הצדיק. אז כך שלא לא התקדם. אבל הצדיק זה מי שעושה את הטוב ומי ולא עושה את הרע. זו ההגדרה של הצדיק. שאלה, האם יש חובה להיות צדיק? התשובה היא כן. אין היתר לא להיות צדיק, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את הטוב, ואיננו רוצה שתעשה הרע. או נגיד, בגלל שהטוב הוא טוב והרע הוא רע, לכן אין שום היתר לעשות את הרע. אתה צריך, אתה חייב להיות צדיק. יש מדרגות למעלה מצדיק שהם תלויים לפי יכולת האדם, הכנתו, הזמן וכדומה, חסיד, קדוש וכו'. אבל צדיק כל אחד חייב. אני שאת השאלה לא על זה שאדם צריך להיות צדיק כי זה פשיטה, אלא האופי של העבודה הפנימית של הצדיק, וזה מה שהרמב״ם ידון בו. אני קורא כאן את הכותרת. בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמופשל בנפשו. כלומר, הרי יש, טוב, בסדר, יש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שאנחנו נקרא לו חסיד מעולה, והשני אנחנו נקרא לו כובש את יצרו, או מושל בנפשו. או בספרות המאוחרת יותר, כדי לקצר, כינו את זה הישר והכובש. מה זה אדם ישר? זה אדם שעושה את הטוב, והוא מבסוט מזה. מה זה כובש? זה אדם שעושה את הטוב, למרות שיש לו מלחמה פנימית. הוא עושה את הטוב. שניהם צדיקים. והשאלה היא, מה יש לנו להעדיף? האם אנחנו צריכים להעדיף את הישר, שאין לו מאבקים פנימיים, או את הכובש, את יצרו, שמתגבר על עצמו? יש פה הערה. הבעיטה הזו היא בעצם חבלי לידה. מצד הנולד, לא מצד היולדת. אפשר להגיד. יצר הרע, רע שווה גרוע, חסר. כלומר, חסר יצר. לא, זה לא שהרע, זה היצר להחסיר, אפשר לומר. טוב, אז בואו נראה איך שהרמב״ם, כן? לא, יש שניים, יש חסיד מעולה, זה אחד, כובש את יצרו ומושל בנפשו, זה השני. הישר זה כינוי לחסיד המעולה. כן? כלומר, זה ישר, זה החסיד המעולה, או כובש, שזה הכובש שתיצרו והמושל בנפשו. פשוט, המינוחים האלה התפתחו כדי לקצר. כן? הרמב״ם הוא המייצר את המינוחים האלה. אחר כך אנחנו...
זה בעצם כמו בינוני וצדיק בחב"ד?
זה דומה לבינוני וצדיק בחב"ד, כן. מה שחב"ד מכנים בספר התניא, בשם בינוני, זה סוג של צדיק. כן? זה לא בינוני במובן הרמב״מי של המילה, אלא הכוונה שהוא לא צדיק. הוא לא עושה שום רע, אז הוא צדיק. אז למה נקרא בינוני? כי יש לו מאבק פנימי. לעומת מה שהוא מכנה צדיק בעצם, עצמות שם צדיק, שאין לו מאבק פנימי, כל כולו... לא, כן, זה החסיד המעולה. כן, בבקשה.
מה
שרב דיבר לפני
שנייה, זה
הגבל התואר
הקדוש.
לא. לא, לא, בין הישר לכובש.
טוב, בשאלה שנייה, הרב אמר שחובה גם לדעת צדיק.
כן.
למה זה, פעם ראשונה שאני שומע את זה בחיים, אני לא קובל על זה, אני אומר, השאלה כזה, למה זה לא, זה לא נורא מרובה, למה שומע את זה בציבור בכלל? פעם ראשונה שאני שומע את זה בחיים, אני
לא קובל על זה. קודם כל, אני שמח שהגעת למאורע ייחודי בחייך. שאתה אומר, זאת הפעם הראשונה בחיים ששמעת שכל אחד חייב להיות צדיק.
אני לא שומעים את זה,
זה לא נשמע. למה לא נשמע? הרי אם התורה אמרה לעשות דבר, ואני לא עושה אותו, אני בעבירה, יש לי יותר לעשות עבירה, הרי זה פשיטה שבי פשיטה מה שאמרתי עכשיו, נכון? אז האם מותר לעשות עבירה, כבוד הרב? מה הרב יענה? מותר? נו, באמת. הרב יגיד, אסור. זאת אומרת, מכאן שחובה להיות צדיק. עניין של הגדרה. כן, בבקשה, אדוני.
הצדיק הוא גם ישר?
ישר במובן של מסיעת ישרים, אתה מתכוון?
לא, אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא.
טוב, הגדרה של ישר בתנ״ך זה הגדרה אחרת לגמרי, כן? זה, יש צדיקים ישרים, צדיקים שאינם ישרים, יעיין הכבודו בהקדמה של הנציב מבולוז'ין לספר בראשית. שם הדברים התבהרו בהרחבה. כן. טוב. זה משל כתוב ברשי, שלמי הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא עוברה, ונתנה לאשר ישר. כלומר, כדי לרשת את ארץ ישראל, זה צריך להיות ישר. אז לפי זה נשאלת השאלה, הרי אבותינו היו צדיקים. כן, כל הדורות שעברו, אבותינו היו צדיקים גדולים. והם לא ירשו את הארץ. ואילו אצלנו יש חסרונות בשלמות ההופעה של הצדקות, נכון? יש לפעמים כמה חסרונות בשלמות ההופעה של הצדקות. ואנחנו דווקא ירשנו את ארץ ישראל, יש לנו מדינת ישראל, איך זה יכול להיות? אלא כנראה שאבותינו היו צדיקים, אבל לא ישרים. ואנחנו ישרים, אף על פי שלא תמיד שלמים בהופעת שלמות הצדקות. כן?
לא כתוב על אבות, בכל
חזן
שאבות היו ישרים?
לא, אבות, אברהם, יצחק ויעקב היו ישרים. אני מדבר על אבותינו בזמן הגלות. היו הרי גדולי עולם, צדיקים. מיליוני צדיקים היו לעם ישראל. אז למה הם לא ירשו את הארץ?
איך ירשו את הארץ? אם אברהם צריך
להיות
ישר, זה יותר
מצדיק.
אז איך אנחנו
לא ירשו
את הארץ? כולם
ישרים? לא, אז אני אמרתי שצריך להיות ישר. כנראה שאנחנו ישרים. רק שאנחנו צריכים לברר. לא, זה לא תפילה, זה לימוד עכשיו. כן? לכן אנחנו צריכים לברר באיזה מובן אנחנו ישרים, כן? כי רשי שם מוסיף עוד מילה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא עוברה ונתנה לאשר ישר בעיניו. כלומר, הקריטריון של היושר שמאפשר לרשת את הארץ איננו תמיד זה שגלוי לאדם, אלא ישר בעיניו. צריך לברר מהי הישרות הזאת, כן? מהו היושר הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא מאפשר לרשת הארץ. כן, בבקשה.
אם צדיק זה אדם שעושה טוב ולא עושה רע, אז דרגות למעלה מזה זה אדם
שעושה רע ולא עושה... לא, מה הדרגות למעלה מצדיק? בזה אנחנו נעסוק אם נלמד את ספר מסילת ישרים. אנחנו כעת לא עסוקים בלימוד מסילת ישרים, אנחנו משתדלים מאוד לנסות להבין את הספר של הרמב״ם. אנחנו פשוטים כאלה. כן, בבקשה. טוב.
הרב, זה כל תורת, מה שאני אומר, כל תורת הרב קוק, כל בגר מילים, כל תורת הרב קוק נותנה לאשר ישר בעיניו, כמו שגלות בזה בעיניו וכולי, זה כל תורת הרב קוק שהרב מסביר...
זה צדדים גדולים של תורת הרב קוק, כן, כן, בשביל זה אני מלמד את זה פה. טוב, עכשיו, אמרו הפילוסופים, עכשיו אני נקרא. אנחנו רוצים לדעת מה עדיף ממה, ויש לנו מספר מקורות. כשאנחנו רוצים ללמוד נושא, אנחנו יכולים ללמוד אותו מדברי הפילוסופים, יכולים ללמוד אותו מדברי הנביאים, או מדברי החכמים, חז"ל, כן? חכמי ישראל. יש לנו, אם כן, שלושה מקורות, ואנחנו נראה מה כל אחד משלושת המקורות האלה אומר. אבל נקרא. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, הנה עכשיו הוא נותן הגדרה, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הנה, הוא צדיק אם ככה. הוא עושה את המעשים הטובים והחשובים. הוא עושה אותם והוא מתאבל לפעולות הרעות. ונחשף עליהם. ויכבוש את יצרו. ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיראו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו. ויעשה הטובות. והוא מצטער בעשייתם וניזוק. כלומר, זה הגדרה של המושל בנפשו. זה אדם, הוא עושה את הטוב, למרות שיש לו השתוקקות אל הרע, אבל הוא מתגבר על עצמו. אבל יש לו נזק פנימי מזה, כלומר, הוא מרגיש איזשהו חיסרון, בגלל שהוא התגבר על הרע שבקרבו. אבל החסיד, הוא שנמשך בפעולתו, אחר מה שתעירהו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות. והוא מתאווה ונחשף עליהם. כלומר, החסיד זה מי שעושה דברים טובים, והוא גם מבסוט מזה. כיף לו עם הטוב. עכשיו, מי זה הפילוסופים שנתנו את ההגדרה הזאת? מדובר פה באריסטו ובאבו נסר אל-פארבי. ובהסכמה מן הפילוסופים... יש פה לפני כן שאלה. את אנקל סם. ישנם בתקופתנו אנשים שעונים להגדרה של צדיקות, ללא מאבק פנימי, כיצד ניתן לזהות זאת? אם כן, אפשר לקבל דוגמה לאדם כזה? ב' מניטו כותב על ההבדל בין צדיק לבין ישר. ונראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ישר אל ולא צדיק אל. לא? לא. קודם כל, האם ייתכן שיש בתקופתנו אנשים שאין להם מאבק פנימי? התשובה היא כן. בהחלט ייתכן שיש אנשים ללא מאבק פנימי. והרב קוק אומר עד רבה שזאת המדרגה המצויה בארץ ישראל, או הרצויה בארץ ישראל. דבר נוסף, האם, איך אפשר לזהות אדם כזה? אינני יודע, כי אני לא רואה כליות ולב. כלומר, אתה רואה אדם שעושה את הטוב, ועוד אחד שעושה את הטוב. ואינך יכול לדעת, על כל פנים, על פי ההתנהגות החיצונית, מה מתרחש בליבם, האם הם במאבק פנימי או לא. קשה מאוד לדעת. הרי יש לנו גדולי עולם מעמודי התווך של האומה, שאנחנו יודעים על חלק מהם שהם היו ישרים, במובן הזה שהיו חסידים, לא מאבק פנימי, ואנחנו יודעים על אחרים שהיה להם מאבק פנימי. גם בנתנאים וכדומה. עכשיו, מה שאתה אומר, שמניטו מדבר על ההבדל בין ישר לבין צדיק, זה בעצם המשך דברי הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית, שאסור להיות צדיק לפני שאדם הוא ישר. לא ישר במובן של הרמב״ם פה, אלא ישר בהליכות עולמים, כלומר בדרך ארץ, במידות טובות ובערכים מוסריים. זה צריך להיות קודם לצדקות. כן.
הרב קוק כתב לנו
שהוא
לומד מספר בראשית, שהוא נמצא בבית מדרש ארוך, במאבק פנימי, על פי הגדרה של פילוסופים, כמה
לתת משקל לדת האהבה? כן, ברור. אז השאלה היא ככה, כשהרב קוק כותב על המאבקים הפנימיים שבתוך נפשו, האם הוא מתכוון למאבקים הפנימיים שהפילוסופים מדברים עליהם? נראה לי שלא. מדוע? בגלל שאם אתה רואה על מה הרב קוק מדבר, על מה הוא נאבק מבפנים, הוא לא נאבק במידות רעות או בתאווה רעה וכדומה. כן, אבל הוא נאבק שמה במישורים מאוד מאוד עליונים, בשיווי המשקל בין האהבה לבין היראה. זה הבעיה שלו, נכון? אז זה לא נראה לי שהפילוסופים היו מכלילים את זה במסגרת הכובש את יצרו, אלא ודאי היו מסביב את זה במסגרת החסיד. כן.
איך זה יכול להיות שהמושל בנפשו מצטער בעשייתם וניזוק?
ניזוק הכוונה שהוא סובל מזה.
זה מה שהוא מצטער בעשייתם?
כן, הוא מצטער, לא, הוא לא מצטער שהוא עושה, אבל כשהוא עושה, זה גורם לו צער.
אז ככה, הוא לא בשמחה.
הוא לא בשמחה, נכון, קשה לו.
זה עבירה מפורשת,
הוא מצאו
כל העוד תחת
השולה. זה לא בדיוק עבירה, הוא אנוס, הוא אנוס, הרי יש לו מאבק, אז הוא אנוס, מה?
הוא מצאו כל העוד תחת השולה,
בשמחה וזה רע, כן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי גם אם נאמר, לפי הפרשנות שהבאת עכשיו, שיש דאורייתא שצריך להיות בשמחה, למרות שזה לא נכון, אבל גם אם היינו מקבלים את זה, אז אם הוא אנוס, אז הוא אנוס, אז הוא פטור מהמצווה. רגע, קודם כל, בואו נחלק את הדיון לשלב ושלב, נכון? שלב ראשון, גם אם היינו מקבלים את דבריך, שהפסוק מחייב כל אדם להיות בשמחה, אז אם כך, אם הוא אדם הוא אנוס, אז הוא פטור מן המצווה, כך שהוא לא בעבירה. ייתכן שהוא אנוס בגלל המאבק הפנימי שלו. דבר נוסף, מה שאתה אומר, שדאורייתא, שצריך להיות בשמחה, זה דרוש, כי פשט הפסוק איננו כך. פשט הפסוק הוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך. כשהיית במצב של שמחה וטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך בעירום ובחוסר כל. בסדר? זה פשט הפסוק. כלומר, בשמחה, כשהיית במצב של שמחה. אז יכולת לעבוד את השם יותר, ולא עשית, כן? לכן תעבוד שלא בשמחה.
אני קורא עברית קטן.
אתה יש קטן לקרוא עברית.
אני מבין פשט, תחת השולה ואתה שמח בשמחה ואתה לבד, כל אדם מוצא שתיקר אותו, מה שאמרו.
כן, אבל זה, אבל צריך לקרוא את הפסוק בשלמותו. דבר נוסף, הרמב״ם אומר באיגרת תימן, שכשרוצים להבין פסוק, תמיד צריך להבין מה הפסוק שלפני והפסוק שאחרי אמרו, כלומר מה שנקרא ההקשר. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין מה כוונת הפסוק. בסדר? אוקיי, זה טוב להיות בשמחה, זה מידה טובה. זה לא פשט, זה ודאי לא פשט. הפשט הוא לא זה. הפשט הוא בשמחה, כאן כשהיית במצב של שמחה. מה? לכל המפרשים, תסתכל. אלא מה? הרב צבי יהודה, זצ"ל, מביא את מה שאתה אומר בדרך דרוש. כן? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. כן? שזה כל כך עליון, שזה לא יכול היה להיכתב כמצווה. אז אם כך זה גם לא עבירה, אם זה כל כך עליון אז זה גם לא עבירה.
זה המצווה הכי קשה.
השמחה כל כך עליון?
כן, עכשיו באמת החיוב להיות בשמחה בהלכה זה רק בנקודות מסוימות. יש משמחה בחגים, כן, ושמחת בחגיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. אתה והלוי, כשאתה אוכל מעשר שני וכו'. יש כל מיני דברים. אבל למשל, הגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר מכל המצוות שבתורה, זה המצווה להיות בשמחה 8 ימים רצופים בחג הסוכות. ומכאן ראיה למוצאו הליטאי, כנראה. כן. טוב.
נראה לי ש... וזה הלכה, יש הלכה שאומרת שאדם חבר בשמחה.
לא.
אני יכול לומר מה הלכה?
לא, זה מה שאתה אומר הוא לא נכון, ואני חייב, כיוון שאני מלמד אמת, אני לא יכול לשקר בשם התורה. אין הלכה שאומרת שאדם חייב להיות בשמחה תמיד. אין.
בוא נטור, אולי לא במילים הישרות האלה, אבל אומרת, הרב לימד, שקידוש השם זכר נעלה, זה מצווה וכולי וחובה, כדי ששמוי בך, ההפך, ואף סבר חילול השם. אדם משונה בבאסה או בדיכאון, זה משום שדר, הנה, והוא דתי, אז כאן כל הדתיים. ואנחנו רואים את זה מאחרים שככה רואים כולם.
לא, 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 לא. מה שאתה אומר, שיש בזה עבירה על מצוות קידוש השם, כשהוא בבאסה. כן? שהרי כולם אומרים, הנה, מי שמקיים מצוות, תראו איזה עצבות זה, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. כן? ועבד לי חבר. זה כאשר הדברים האלה משודרים, החוצה. אבל יש כלל שאמרו הקדמונים, תוגתו בליבו, צהלתו על פניו. ואם תוגתו בליבו, צהלתו על פניו, אז אף על פי שזה לא כל כך טוב להיות בצער הזה, בכל זאת, הוא יכול לקדש בשמיים בהופעתו החיצונית.
איפה זה כתוב, תוגתו?
לא יודע, זה פתגם קדום כזה.
גם הרמב"ם אומר את זה.
מה?
שצריך להיות מחייך.
כן, ודאי, צריך אדם להיות מאור פנים, ומקבל כל אדם מסביר פנים יפות וכו', אבל זה לא קשור לשאלה של השמחה או לא שמחה. טוב, בכלל, יש, הרי כתוב, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. סימן שלפני כן, לא. כן? פעם אמר לי ליטאי אחד, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך לברר האם זה חיוב או היתר. בוקר טוב הרב, לא הבנתי. האם יכול להיות אדם צדיק ולא ישר? לי נראה לי שאי אפשר. ואם כן, אי אפשר קודם א' י' אדם. למה לאדם לא ישר להיות צדיק? וגם הרצון היותר פנימי שלנו הוא להיות ישר, הלא כן, והאלוהים עשה את האדם ישר. טוב, זה נושא רחב שצריך לברר אותו בהקדמת הנציב מוולוז'ין לספר בראשית. שם הנציב מבאר את מה שאני אמרתי. ומאחר, ואני כל הזמן מפנה להקדמה הזאת, ואין לי שום כוונה ללמד אותה עכשיו, אני לא אגיד מה כתוב שם. בסדר? כי זה לא הנושא שלנו כעת. אתה תעיין שם אם זה כזה חשוב לך. כמה אני צריך להגיד את זה? שלום הרב, שאלה יסודית, איך קריאה על צורך בתיקון מתקנת מידה? אולי יש ספר שמלמד איך מתקנים מידה, לא שצריך לתקן את זה, לתקן את זה כולם מבינים, אבל איך מתקנים מידה? תודה. כן, יש ספר על זה, קוראים לזה פרק רביעי של 8 פרקים. עסקנו בזה בהרחבה, אנחנו עכשיו הגענו כבר לפרק 6 אחרי שתיקנו את כל המידות שלנו, כלומר, כיוון שלמדנו, אז עשינו מה שכתוב בפרק 4, ועכשיו תיקנו את כל המידות, ועכשיו כל מה שנשאר לנו זה ההבחנה בין שני סוגי צדיקים. הרב יכול לחזור בבקשה על ההגדרה של ישר, ומה ההבדל בינו לבין הצדיק? טוב, פה אני במלכוד מסוים, כי יש ההבדל בין המילה ישר, כפי שהיא בהקדמת הנציב מוולוז'ין לבראשית, שהיא הקדמה לצדיק, וזה אני לא אסביר מה זה, כיוון שאני הפניתי אל ההקדמה הזאת. ויש ישר פה במובן של החסיד המעולה. זה מה שהרמב"ם אומר, וזה אני מודה לך שאתה מחזיר אותנו אל הנושא. הנושא הוא כזה, שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא חסיד, הוא מעולה, כוונה, או נקרא לו ישר אם נרצה. זה חסיד, זה צדיק שכיף לו עם הטוב. כלומר, אין לו ניגוד פנימי. הוא עושה את הטוב וטוב לו עם זה. לעומת זה, הכובש את יצרו, זה מי שיש לו מאבק פנימי. הוא עושה את הטוב, אבל קשה לו עם זה. זהו.
הרב, זה כן. תלוי בעליית מדרגה, שזה תלוי בנפש של האדם?
זה אני לא יודע. כמו אתה שואל, האם זה דבר מותנה או נקנה? לא יודע. לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הרמב״ם בשלב הזה לא עוסק בזה. כיוון שהוא לא עוסק בזה, ואני רק יודע לקרוא רמב״ם, אז אני לא יכול לענות לך. כן.
בטובתו אני בואי להלכה?
אני, לא, אני כעת גם לא עוסק בזה. אני עכשיו רוצה, אני משתדל מאוד ומתאמץ מאוד לחזור אל הטקסט.
אז
זה
כבר נושא?
לא. לא, אנחנו עכשיו עסוקים בהגדרות. יש אחד כזה, אחד כזה. אנחנו עוד לא יודעים מה יותר טוב. אולי יותר טוב להיות כובש.
לא שאלתי מה יותר טוב. שאלתי אם זה הלכה.
האם זאת הלכה שתוגתו וליבו צלתו על פניו? לא חושב שזאת הלכה. גם קידוש השם וקידוש השם זה נמדד באופנים שונים. כלומר, לפי מעלתו של האדם. למשל, רבי יוחנן אומר, איך ידע מחילול השם? כגון אנה, דמסגה 400 בלא תורה ובלא תפילין. מה זה כגון אנה? שרבי יוחנן רגילים לראות את צדקותו המופלגת, אז אם רואים אותו שהוא הלך 400 בלי דברי תורה, או בלי תפילין על הראש, אומרים, מה קרה לו? כן? רבי יוחנן. אבל אנשים שהם לא במדרגתו של רבי יוחנן, אז זה לא חילול השם אצלו.
ומה עם כל ההלכות של מרית עין? יש הלכות של מרית עין?
גם הלכות של מרית עין, יש בזה הבדלים. יש מרית עין בדרבנן ובדאורייתא. האם אני צריך לדאוג לזה שלא יחשדו אותי שאני עובר על איסור דרבנן? התשובה היא לא. אני לא צריך לדאוג לזה. אין מרית עין באיסור דרבנן. נכון?
לא, אבל אם אני לא צריך
לדאוג לזה... לכן מותר לי לבשל עוף בחלב שקדים. למה? כי מה יחשבו? שאני בישלתי עוף בחלב? אז יחשבו שאני עברתי על איסור דרבנן. זה מותר. לעומת זה, אם אני מבשל בקר בחלב שקדים, ההלכה אומרת שאני חייב להניח שקדים ליד החלב כדי שידעו שזה חלב שקדים.
האם אני לא צריך
לדאוג לזה ש... רגע, אני עכשיו מסרב להמשיך את הדיון, כי אני חושב שאתה מגזים. אני הערתי על זה מספר פעמים, נתתי לך להגיד, רגע, סליחה, לא, אני לא מסכים. סליחה, גם אם זה הלכה, אנחנו עכשיו לא... סליחה, אנחנו לא עסוקים בהלכה עכשיו.
לא, אני שואל את ההלכה, אהבתי מעץ, זה לא מלמד.
אבל הוא שכנית, אם אדם יש לו שאלה, הוא לא שואל את הרב שלו, זה הלכה. לא, 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 זה לא נכון.
לא יודעים משהו.
לא. אם התלמיד לא הבין מה שהרב הסביר בנושא הנלמד, הוא חייב לשאול. והרב אסור לו להתרגז, ואסור לו להגיד, אני לא רוצה לענות לך. אבל, אם השאלה איננה בנושא הנלמד, אז הרב לא יכול לתת את זה.
זה לא
נושא נלמד? לא, זה לא נושא נלמד.
אבל זה יצר... אנחנו... זה לא מיני תוצאו בחצי, בחצי, זה יצר
רע,
זה הנושא
שלך בפרק,
יצר
הרע, מה? כן, אבל אנחנו... מה? היצר הרע, זה הנושא הנלמד. אנחנו לא עסוקים באיך לומדים, איך מתמודדים איתו.
לא,
איך מתמודדים עם היצר הרע, זה הנושא של פרק רביעי.
לא, ללמוד אותו. ללמוד מי זה יצר הרע, נכון?
מי זה יצר הרע? אנחנו לומדים את זה ברמב״ם. ולכן, כל זמן שאתה תשאל שאלות בנושא, אנחנו לא נוכל להתקדם בטקסט, ואז לא נדע מה הרמב״ם אומר. ברור? ולכן אני עומד כצור איתן בסירובי להתייחס לשאלה. בסדר? טוב. אם כן, אמירה מעט חריפה. אחת המצוות היא אהבת השם, ומי שאינו מכיר במדינת ישראל כהתחלתה דגאולה, ואינו עושה כל שביכולתו לבנות בית לשם, אינו אוהב באמת את השם, מכאן שאיננו בגדר צדיק. נו, באמת. זה שאלות ששייכות לשאלה, האם אדם יודע שעובר עבירה, לא יודע שעובר עבירה. גם זה, בכלל, השאלות שאני מוכרח להתנזר מהן כעת. טוב. ובהסכמה מן הפילוסופים, שחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כלומר, אם אתה שואל את הפילוסופים, מה יותר טוב? להיות עם מאבקים פנימיים ולהתגבר? או להיות בלי מאבקים פנימיים. מה יענה הפילוסוף? עדיף האדם שאין לו מאבקים פנימיים. אבל אמרו שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים, ומעלתו למטה ממנו בהכרח, מדוע? להיותו מתאווה לפועל הרע. ואבל פי שאינו עושה אותו, מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. כן? כלומר, לפי השיטה של הפילוסופים, יוצא שעצם זה שיש לאדם תאווה אל הרע, יש בזה דבר רע בנפשו, וזה פגם פנימי. זה מתוך הנחה גם שעיקר האדם זה עולמו הפנימי, לא הגוף, אלא המחשבות שלי, הרצונות שלי, שמה אני. איך אמר הבעל שם טוב? איכן שרצונו ושכלו של האדם, שם הוא כל האדם. אז אותו דבר אומרים הפילוסופים, ולכן גם אמרו הקדמונים, מובא בספר מורה נבוכים, ההסבר הזה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה, לכאורה. זה מאוד תמוע הביטוי הזה, כי הרי על העבירה יש עונש, על הרהורי עבירה אין עונש. אז למה אתה אומר, הרהורי עבירה קשים מעבירה? אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, בגלל שזה פוגע במה שהוא עיקר האדם, שזה המחשבה שלו. כן.
אומרים שאין עונש על מחשבה, לא על הרהור. זאת אומרת,
הרהור
זה ברגע שאתה מפתח את
המחשבה. כן. זה כעניין של הגדרות בתוך הרהור, בתוך המחשבה. כן? עד איפה אני אחראי ועד איפה אני לא אחראי. כן, בסדר. כי לפעמים, הרי אנחנו נמצאים בעולם מזוהם. בתוך העולם המזוהם הזה, עוברים כל מיני זוהמות, גם דרך הנפש שלנו, דרך המחשבה שלנו. אז השאלה היא, אם המחשבות האלה תסות בקרבנו, האם אנחנו אחראים? התשובה, אנחנו לא אחראים. מתי אנחנו אחראים? כשאנחנו תופסים אותם במעופם, יופי, ברוכה הבאה, מחשבה רעה, תישארי פה. כן, אז זה באמת הבעיה. אלא, שגם אם תאמר שאתה לא אחראי, אבל זה קשה יותר מן העבירה עצמה, כיוון שיש פה טומאה לנפש, מה שלא יהיה, כן.
זה בעצם,
אבל
כל העניין בא, אני חושב ביצור. ובכל יש לו את כל המחשבות על העבירה ואת היצרים שזה
כמו כבר,
אבל הוא מתגבר.
נו.
אז יוצא שהוא...
הוא פחות טוב. נכון, הוא פחות טוב. לפי הפילוסופים הוא פחות טוב.
לא מהצדים. פחות טוב ממי שעושה עבירה.
מי שיש לו אירועי עבירה הוא יותר גרוע ממי שעשה את העבירה? לא, לא, לא. לא אמרו שהוא יותר גרוע. אמרו שזה קשה. כן? אירועי עבירה קשים מעבירה. קשים מעבירה. מה זה קשים מעבירה? לא שהוא אדם חס וחלילה אשם, כן? הוא בסדר, הוא צדיק גמור, רק שאנחנו אומרים. הוא במצב שהוא צריך להתמודד עם משהו שפוגע בעצמיות הנפש שלו. כן.
יש דעה, אם אני לא טועה, שפעמים כל הערעורים עדיף לעשות את העבירה, ולא כל פעם ערעורים מחדש.
אני לא יודע, לא מכיר הלכה כזאת. דעה כזאת. כן, בבקשה.
כאילו דעה.
לא מכיר דעה כזאת. כן, מה אתה אומר? כן, מה?
אם
הוא משתמש במקום, הלא טוב בנפש שלו בשביל להתעלות,
כי
דרך הכלל
אני יכול
עכשיו
לדעת
יותר
את השם,
שיש
לי את הרוח שלו, אני רוצה ולא טוב, ומה כן צריך להיות טוב?
אתה מדבר על מישהו שעושה תשובה. אתה מדבר על התשובה, זאת אומרת שאדם שנמצא בתשובה, כי הוא מכיר את הרע מקרוב, והוא מתגבר עליו. משהו אחר, בסדר? אבל בינתיים אנחנו עוד לא עסוקים בתשובה, אנחנו מצלמים את המצבים כמו שהם. בסדר? אז פה אנחנו אם כן למדנו את הדעה של הפילוסופים, הכוונה של אריסטו. עכשיו מה אומר על זה שלמה המלך? שלמה המלך הוא לא מן הפילוסופים, הוא מהנביאים. אז מה אומרים הנביאים על זה? הוא כבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא בזה. נפש רשע עיוותה רע. כלומר, איך שהרמב"ם מבין את הפסוק, שההתאבות אל הרע זה נפש רשע. לא שהוא עצמו רשע, אבל זה נפש רשע. כלומר, זה צדיק שיש לו נפש רשע. אפשר לקרוא לזה, במידה מסוימת, צדיק ורע לו. ואמר, בשמחת החסיד במעשה הטוב. מה? כן, 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 בדיוק. נפש רשע.
אבל הרב הלך פה בדיוק איפה שכל החטאים, ועוזות חטאים, לא אפילו לזהות, שישראל עושים, זה כי הם מוצאים את השכינה.
אז אתה מקשה מהרב חרלאפ על שלמה המלך.
לא, אני
רוצה
להבין,
אני פה... לא, אני לא תוקף אותך, חס ושלום. רגע, אל תלחץ.
אני רוצה להבין, אני רוצה להבין.
אנחנו חברים. כן, אז אני אסביר לך. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו קודם כל לומדים את המקורות הראשונים, ועל גבי זה ננסה להבין מה אמרו האחרונים. אתה מבין עם הרב חרלאפ, שאומר דבר עמוק מאוד, אני מסכים. השאלה באיזה מישור זה נמצא מה שאומר הרב חרלאפ. פה אנחנו מדברים פה במישור פשוט. האדם באשר הוא אדם. אחרי זה נראה אם הוא שייך לעם ישראל, מה זה אומר על עומק הנשמה שלו וכו'. בסדר? טוב. ואמר בשמחת יחסית במעשה הטוב, והצטער מי שאינו צדיק בעשייתה, זה המאמר. שמחה לצדיק עשות משפט. אם כן הצדיק, הוא אוהב לעשות את הטוב. ומחיתה לפועלי אבן. כן, כשפועל אבן, היינו רשע, עושה את הטוב, רע לו עם זה. יש פה שתי שאלות. כובש את יצרו. האם יצר זה ביטוי של רצון? אם התשובה היא כן, אז צריך מיד לכבוש את הארץ. שכן, גם הארץ, בדומה ליצר, היא ביטוי של רצון. דרוש נאה. אם הרהורי עבירה, קשים מעבירה, בגלל הנזק שנגרם לנפש, שהוא ארוך טווח יותר? כן. כן.
אבל
כן.
אבל אז אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר את הצדיק שיש לו נפש של רשע.
לא, לפי מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שלא.
אבל לפונקציה הרעה זה לא.
רגע, לפונקציה הרעה הגרעה, איפה זה כתוב? כן, מסכת אבות. מסכת אבות, זה נכתב על ידי נביאים, על ידי פילוסופים, או על ידי גורם שלישי? גורם שלישי. בינתיים אנחנו למדנו את הדעה של הפילוסופים ושל הנביאים. בסדר? הלאה. וזה הנראה מדברי הנביאים נאות למה שזכרוהו הפילוסופים. כן? כלומר, רואים פה שיש התאמה בין מה שאומרים הפילוסופים לבין מה שאומרים הנביאים. עד כאן בסדר? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים אל הגורם השלישי. הגורם השלישי, חז"ל. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין. אגב, למה אין לך ספר? הרי יש פה ספרים לרוב. אין פה עוד ספר? וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין. הלכתי לחפש מה חז"ל אומרים על זה. נמצא להם שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה עליהם ולא יצטער בנחתם. כלומר, בדיוק הפוך מהפילוסופים ומהנביאים. והוא מביא כאן את המקורות. עד שאמרו שכל שיהיה אדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בנחתן יותר גדול. והביאו בזה דברים ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואיפה אמרו את זה? זה היה בקשר לאחד החכמים, רבה נדמה לי, שהלך, או אביי, אחד מהם, הלך בדרך וראה בחור ובחורה הולכים לכיוון היער. אמר, הם בוודאי הולכים לחתו. אני אתפוס אותם על חם. הלך אחריהם, הם התיישבו ליד שיח, והוא הישב מאחורי השיח, ודיברו אחד עם השני, וחזרו לעיר ולא עשו דבר. ואותו חכם בכה ואמר, אם אני הייתי שם, הייתי נכשל. אמרו לו החכמים, אל תדאג, כי אתה יותר גדול, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. בסדר? האמת היא, היה אפשר גם לומר, שהבחור והבחורה שמו לב, שההוא מסתתר ורצו לעבוד עליו. אבל, בסדר. אבל לא כך אמרו בגמרא, בגמרא אמרו, שכנראה הוא יסתתר טוב, ולכן אמרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו.
לא אמרו, אל תדאג, אתה
הייתי שם. כן. ולא די עם זה, מה?
זה צריך להגיד כל מי
שיצרו
גדול ממנו
ולא חבר, לפי דעת החכמים. לא, לאו דווקא. לא. ולא די עם זה, עד שאמרו, ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צערה, אגרה. איפה זה כתוב? לא נכון, זה כתוב במסכת אבות, פרק ב', משנה כ"ג.
כן.
בסדר? טוב.
הם הרבה פעמים שתנאים או כל מיני אנשים גדולים אף פעם לא מנסים להיכנס במפגש עם העבירה עצמה, לא מנסים להתגבר על העבירה.
כן, אל תבינו לידי ניסיון, אומרים, כן.
כן, למשל הגיע לצלם קופצים מהגג, הם מעדיפים...
כן, נכון.
לא להתפגש מהעבירה. נכון. כאילו, אחד הם כאילו מגיע לצדיקות, אם לא מול העבירה להתגבר עליה, אז רק הוא קונה את הדרגה שלו. כאילו רק בורחים, בורחים מדי.
קודם כל, זה לא כך פשוט מה שאתה אומר. זה, אתה אומר כך, שתמיד אנחנו רואים שהחכמים ברחו מן העבירה, לא רצו את ההתמודדות איתה. זה לא מדויק, יש סיפור בגמרא על שני אמוראים שהלכו בדרך והגיעו לפרשת דרכים. היה אפשר שני מסלולים. מסלול אחד עבר ליד במחילה מקוותכם בית זונות, והמסלול השני עבר במחילה מקוותכם ליד בית עבודה זרה. ואז הם שאלו את עצמם, הרי מותר ללכת, כי הרי אין דרך אחרת, אין דרך שלישית, אז מותר לעבור או ליד זה או ליד זה. ואז היה להם ספק אם לעבור ליד בית עבודה זרה, כיוון שיצר הרע של עבודה זרה כבר נשחט ואין יותר תאווה כל כך לעבודה זרה, או שעדיף דווקא ללכת ליד מקום של גילוי עריות כדי לקבל שכר על זה שמתגברים. כן? תראו שיש גמרא כזאת. הם היו זוג. אתה אומר יחיד זה יותר קשה. כן. יכול להיות. בסדר. אני לא בטוח שזאת הנחיה כוללת. שם מה שכתוב על אותו חכם שקפץ מהחלון, זה בגלל שהוא ידע שהוא הולך להיכשל בלי זה. כן, זה הכוונה.
אבל איפה הם עברו?
מה?
איפה הם עברו בסוף?
איפה הם עברו בסוף? לא זוכר. מן הסתם שהמקום הזה שבו הם עברו כבר לא קיים, שם אין לא הבית ההוא ולא הבית ההוא. בסדר, הלאה. כן.
למה? אמרנו שהחסיד יותר גדול
מהמושל
ביצרו.
אז
למה כתוב פה
ש... כן, אז זה בדיוק מה שהוא אומר. החסיד גדול מהמושל ביצרו, זה מה שמצאנו אצל הפילוסופים ואצל הנביאים. עכשיו אנחנו עוברים למישהו שלישי, החכמים.
נכון.
ואצל החכמים ראינו הפוך.
אצל החכמים, החסיד לא
יותר גדול מהם? לפי מה ש... בינתיים הרמב"ם מביא את המאמרים. לפי המאמרים, יוצא שהמושל ביצרו הוא עדיף. כן? יש פה אם כן התחלה של סתירה שמזדקרת לבינינו, כן.
החסיד לא יכול להיות קומה שנבנית על השלב הראשוני שבו אדם מתמודד עם היצרים, זאת אומרת...
אתה שואל שיכול להיות, אתה אומר דבר שיכול להיות, שבהתחלה האדם הוא במאבק ואחרי זה חסיד. יכול להיות, אני לא אומר שלא. השאלה היא, את מי אנחנו מעדיפים? זה לא, הנושא איננו איך קונים את המדרגות האלה, אם זה נקנה או אם זה שלבים וכדומה, אלא מה עדיף? בסדר? מי הוא האדם המעולה יותר? לפי דברי חכמים, משתמע שמי שנמצא במאבק הוא עדיף. נכון? בבקשה.
אני מתנצל לשאלה, אני בטוח. שהחכמים מדריכים אותנו לעבודה מסוימת, זה פשוט משהו ש...
יכול להיות, אתה כבר מנסה לתרץ. אני עדיין עוד לא גמרתי את הצגת דברי חכמים. אחרי שנגמור את הצגת דברי חכמים, נראה אם בכלל יש סתירה, ואיך אפשר ליישב את הסתירה, ואם הרמב״ם אולי מנדב לנו איזה הסבר. כן, אנחנו עדיין בשלב ראשוני ביותר מנסים לקרוא. סך הכל מדובר בכמה? 20 שורות מתחילת השיעור. יאללה, בואו נמשיך. ויותר מזה, עכשיו הרמב״ם מראה עוד יותר התעוזה של החכמים, שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות. והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה, ואף על פי שלא אסרה התורה. והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב. מה זה אי אפשי? אינני רוצה. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי לבוא על הערבה. אלא, אפשי. דווקא מצידי אני מוכן. בשר בחלב, שעטנז, עריות, מוכן. ומה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. כפי שמובא בתורת כהנים, פרשת קדושים. בסדר? אז אם כן, דעת חכמים היא שזה יותר טוב להיות במאבק ולהתגבר, מאשר לא להיות במאבק, וזה לכאורה בניגוד לדברי הפילוסופים ודברי הנביאים. עכשיו, זה שיהיה הבדל בין הפילוסופים לחזל, לא אמור להפריע לנו, כי רגילים חזל והפילוסופים לא להסכים. אבל הבעיה היא שהנביאים שהם המפלגה שלנו, הם דווקא יחד עם הפילוסופים ולא איתן, ולא עם חז"ל. אז יש פה בעיה, נכון? ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. עד כאן הקושיה. כן.
איך זה, מה בדיוק שם קשור בתורת כהנים בפרשת קדושים
למה זה מובא בתורת כהנים פרשת קדושים? באיזה פסוק זה כתוב? אינני זוכר. סביר שזה בא לא תלבש שעטנז או משהו כזה. יש פסוק, לא תלבש. מה?
על הערבה גם שם.
כן, יכול להיות, אני לא זוכר. כדאי לראות אם אתה מעוניין. אני מציע לך. תלך לספרייה של מכון מאיר. יש בספרייה הספר תורת כהנים, שהוא נקרא גם ספרה דברב, ותפתח בפרשת קדושים, ותראה מה ההקשר שבו הדברים האלה נאמרו. בסדר? איזה אפשר? מה?
זה ספר תנאי?
זה ספר תנאי, בית מדרשו של רבי יהודה בר אילאי, והוא על ספר ויקרא. בסדר? מה?
תורת כהנים זה גם ספר ויקרא.
גם ספר ויקרא נקרא תורת כהנים, אבל יש גם תורת כהנים, הברייתא הזאת, הנקראת ספרה או ספרה דברב, על ספר ויקרא. ולפי המובן, פשוטי שני המאמרים, בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. ואין העניין, כן, אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. לא הבנת בכלל על מה דיברו הפילוסופים, על מה דיברו חכמים, ואם תשים לב, אין פה שום מחלוקת. בסדר? אז יש, אני כבר שמעתי מכם, הדים כבר במהלך השיעור, הצעות של תירוצים. אבל נראה מה יש לרמב״ם לומר. מדוע ניתן לרמב״ם? כי א' הוא גדול מכולנו, ב' הוא קדם לנו, אז הוא קודם כל נקרא את דבריו, ניתן לו כבוד, נכון? טוב. וחוץ מזה שזה הנושא של השיעור, כלומר השיעור זה לימוד ב8 פרקים לרמב״ם, ולכן מן הראוי ללמוד את זה. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים, תראה למה עכשיו לנסות עם זה את זה, ונעניין, כן, אבל שני באמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל, והוא, שהרעות, כלומר, פה כל השאלה היא מה ההגדרה של הרע והטוב. יש טוב ורע, נכון? אבל לא אמרנו מה נקרא טוב ומה נקרא רע אצל הפילוסופים. מה נקרא טוב ומה נקרא רע אצל החכמים. וזה מה שגרם לנו, באופן שהתחיל לראות, ניגוד. והוא, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהם יותר חשוב מן המתאווה עליהם ויכבוש את יצרו מהם, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות כשפיכות דמים, וגניבה וגזלה ועונה ולהזיק למי שלא הרע לו ולגמול רע למיטיב לו ולבזות אבאם וכיוצא באלו. כלומר, זה מה שנקרא המוסר הטבעי. אם אדם עובר על המוסר הטבעי, הוא אדם רע. גם אם הוא לא עבר, אבל יש לו חשק. אגיד, אומר משל, שפיכות דמים. אדם יש לו תאוות רצח. כן? כשאומרים משהו שממש לא מצליח חן בעיניו, מתחשק לו לקחת אקדח ולראות במן אדם. רק מה? הוא מתגבר. כיוון שכתוב בתורה, לא תרצח. הוא אומר, חבל. טוב, אני לא רוצה לעבור על דברי תורה. אם היה אפשר, הייתי ממש כסח לו את הצורה. אבל אסור, מה אפשר לעשות? טוב. אז אדם כזה, אומר הרמב״ם, לזה התכוונו הפילוסופים, שעדיף אדם שאין לו תאוות רצח, על פני אדם שיש לו. והן המצוות שאמרו עליהם החכמים זכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, יותן ייכתב. ויקראו אותן, קצת מחכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, מצוות השכליות. כן? כלומר, זה המצוות השכליות. איפה, מאיפה בא הביטוי הזה, מצוות שכליות? רבנו סעדיה גאון. כן? רבנו סעדיה גאון הוא זה שאימץ את המינוח הזה, שיש מצוות שכליות ומצוות שמעיות. מצוות שכליות זה מצוות שהשכל מסכים איתן, מחייבן, ויש מצוות שמעיות שזה מצוות שאני עושה לא בגלל שאני מבין אותן, אלא בגלל המשמעת, כן? משמעת, שמעיות, אני נשמע לציווי. זה המצוות השמעיות של, של רבנו סעדיה גאון. ואיפה הוא לקח את המינוח הזה? מאיפה הוא למד אותו? הוא למד אותו מן המדברים. מי זה המדברים? המותקלמין. המותקלמין הם אסכולה מוסלמית שבמקורה הייתה נוצרית, שהמציאו כל מיני דרכי חשיבה, שהרמב״ם ממש התנגד אליהם, והם בין היתר המציאו את המינוח, מצוות שכליות ושימיות, ודווקא פה הרמב״ם מסכים למינוח. רק בדרך אגב, הוא ככה קצת יורד על רסג, כן, מקצת רבותינו האחרונים, מחכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים. כן, כלומר, מפריע לו לרמב״ם שרבנו סעדיה גאון מזדקק אל עולם המחשבה של המותקלמי, למרות שדווקא פה הוא מסכים. בכל סדר להבין, אז מה מתכוון הרמב״ם? הוא מסכים או לא מסכים? הרי מצד אחד הוא מקבל את החלוקה הזאת. מצד שני, כנראה מה שמפריע לרמב״ם זה המוחלטות של החלוקה הזאת. לא כל דבר שמעי היום הוא שמעי מחר. כי ככל שהאנושות תתקדם יותר, אז דברים שנחשבים לשמעיים הופכים להיות שכליים. נביא לכם דוגמה. לפני שידעו על חיידקים ועל היגיינה, נטילת ידיים נחשבה למעשה שמעי לחלוטין. אנשים היו נוטלים ידיים, כי זה כתוב כך בהלכה. אבל היום, כל אדם נורמלי ומתורבת יודע שצריך לשטוף את הידיים. אז הנקודה הזאת הפכה להיות שכלית. מה הוא לא יודע? עדיין, למה צריך בכלי ושלוש פעמים לסירוגין? זה הוא לא יודע. ודווקא כוח גברה, זה הוא לא יודע. אבל משהו התקדם. כלומר, הגבול בין השמעי לשכלי יכול לזוז. גם יכול לסגת. יש דברים שבדור מסוים נחשבים באופן ברור כרע, ובחברה המודרנית זה נסוג. זה נסוג, למשל, הומוסקסואליות וכדומה, שפעם היה מקובל הדבר כחרפה, ובימינו, לצערנו, יש ירידה בהבנה הזאת. זאת אומרת שהגבול בין שכלי לשמעי משתנה. אבל באופן כללי הרמב״ם מקבל את החלוקה הזאת. ואז הוא אומר, ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהם ותשתוקק אליו, שהיא חסרה, ושהנפש החשובה לא תתאווה לאחד מאלו הרעות כלל ולא תצטער בהימנע מהם. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמעיות. למשל, בשר בחלב. אדם יאמר, אני מאוד אוהב בשר בחלב. ממש, זה טעים מאוד. כן? הרי כל אדם יודע, פסטרמה עם קצת חמאה, זה משהו, משהו, נכון? אז למה, אז האם זה בסדר שיש לך תאווה לזה? לא, זה בסדר גמור שיש לך תאווה לזה. כי רק התורה אסרה. אלמלא התורה, זה היה מותר. כן? וזה אמת, שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך אדם שיניח נפשו אוהבת אותם, ולא יהיה לו מונע מהם, רק התורה. ובחן חוכמתם עליהם השלום ומה שהמשילו, שהם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה אעשה, אבי שבשמיים גזר עליי. אבל יהיו דברים שמעים כולם, בשר בחלב, ולבשת שעטנז ועריות. ואלו המצוות וחיוצא בהן, הן אשר תראה אנשים יתברך, חוקות. ואמרו רבותינו, זיכרונה לברכה, חוקים שחקתי לך, אין לך רשות לערער בהם, ועובדי כוכבים משיבים עליהם, והשטן מקטרק בהם, כגון פרה אדומה וסר משתלח וכו'. ואשר קראו אותם החכמים שכליות, יקראו מצוות כפי מה שבערו חכמים. הנה, התבהר לך, מכל מה שאמרנו, איזו מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהם, יותר חשוב מן המשתוקק עליהם וחובש יצרו מהם, ואיזה מהם יהיה העניין בהפך. וזה חידוש נפלא, מעמיד שני המאמרים. כלומר שזה מיישב את דברי הפילוסופים עם דברי החכמים. ולשונה מורה על המיטת מה שבארנו, כבר נשלם פרק כמה זה הפרק. זאת אומרת, מה שאומר הרבה, שהאדם לא צריך להרגיש רע מזה שיש לו תאווה לדברים אסורים. כל זמן שאין התאווה הזאת סותרת את המוסר המקובל, הטבעי, אצל רוב בני האדם, אלא מתי הוא צריך לעבור תיקון, אולי טיפול פסיכולוגי, זה כאשר יש לו תאוות רעות מאוד, שמנוגדות את המוסר הטבעי. כן.
הרב, אז איך זה מסביר את סיפורים בחז"ל, כמו הסיפור על רבא, או את נגיד רב יוסף?
אז זה בדיוק מה שהוא אומר.
אבל זה דברים ש...
למה זה צריך לרוגע? זה שיש לאדם יצר מין, זה דבר טבעי? זה טבעי, לא. כלומר, האם זה רע שיש לאדם יצר כזה? לא, זה לא רע. כלומר, אם זה כלפי אשת חברו, אז זה כבר לא בסדר. למה? כי יש בזה גם בגידה בנאמנות לחברו. משהו כזה. כלומר, יש פה כל מיני דברים. כלומר, מה שיש בו פגם מוסרי עצמותי בגלל... היא הנאמנות, היא נאמנות לערכים וכדומה. אבל עצם התאווה, כשלעצמה, יש בה נתון טבעי. עד כאן להיום, שלום.